שבוע טוב ומבורך. פרשת ניצבים שנקרא בשבת הקרובה, תמיד קוראים אותה בשבת הסמוכה לראש השנה. יש שנים שמצטרפת אליה גם פרשת וילך, יש פעמים שהיא לבד, אבל תמיד נמצאת בשבת שלפני ראש השנה. בספרים כתוב שהזוהר הקדוש אומר שמה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, היום זה יום ראש השנה. באמת בזוהר הקדוש לא נמצא כדבר הזה. קודם כל אין זוהר על פרשת ניצבים, יש עוד כמה פרשות בספר דברים שאין עליהם זוהר, אבל גם במקום אחר בזוהר לפעמים יש דברים בפרשות אחרות על פרשה אחרת, אבל הדבר הזה לא נמצא בשום מקום. מה כן כתוב בזוהר הקדוש? בתחילת פרשת בו כתוב על הפסוק בתחילת ספר איוב, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני ויבוא גם השטן בתוכם. אומר הזוהר הקדוש שם, ויהי היום זה ראש השנה. הוא מביא עוד דוגמה ואומר שמה שכתוב לגבי אלישע, ויהי היום ויבוא שמה, לעלייה של אותה אישה גדולה שעשתה לו עליית קיר קטנה, גם ויהי היום שמה, גם זה מדבר על יום ראש השנה. מה הכוונה של הפסוק באיוב? ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, זה כל הממונים בעולם שהקדוש ברוך הוא שולח מלאכים לבדוק מה בני אדם עושים, הם באים בראש השנה לדווח לבית דין של מעלה מה האנשים עשו, מה לא עשו, כדי לדון אותם לפי מה שצריך. יש עוד זוהר בפרשת פנחס, בדף רש למד א', שם הזוהר אומר יותר מזה, שכל מקום שכתוב ויהי היום, הכוונה היא ליום ראש השנה. אז המפרשים כנראה על פי הזוהר הזה, הסבירו שגם מה שכתוב אתם ניצבים היום כולכם, הכוונה על ראש השנה, ומזה השתרבב שהדברים כתובים כבר בזוהר הקדוש. מה שכן באמת, בפרשה הזאת אנחנו מוצאים בפסוקים הבאים גם עוד כמה פעמים את המילה היום. התורה אומרת, למען הקימותיך היום לא לעם, קוראת עמך היום, וכי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ארבע פעמים המילה היום חוזרת, חוץ מההתחלה אתם ניצבים היום כולכם, אז זה מתאים באמת לראש השנה. מורחמי מרן הרב זכר צדיק לברכה כתב שלושה רמזים בפרשה על ראש השנה. דבר ראשון כתוב, ואת העלה הזאת גימטריה ראש השנה בדיוק. הארץ ההיא ואת החלואיה, שני המילים האחרונות גם כן גימטריה ראש השנה, וגם ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, נתתי עם הכולל גימטריה ראש השנה. זה רומז שהדברים הרעים, הדברים הטובים, כל דבר ודבר נקבע ביום הזה, ביום ראש השנה. ואם בני אדם היו באמת מאמינים ומרגישים שזה מה שקורה בראש השנה, שזה מה שקובע, לא שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים, אבל ההרגשה היא לא ממש הרגשה מוחשית, שהנה עכשיו אני אמצא עוד שעתיים, עוד יום, יקבעו את הכל, אז אני הייתי מתנהל אחרת, לא ממקום של פחד, לא ממקום של בעלה, אלא מקום של לקיחת אחריות על החיים שלי, על החיים של המשפחה שלי, על כלל ישראל. אכפת לי שיהיה לנו שנה טובה. ואני יודע שזה תלוי מאוד במה ייקבע ביום הזה, בימים הללו, ויקבע כל הדברים האלה ייקבעו על פי המעשים שלי. לכן, אדם היה לוקח הרבה יותר אחריות אם הוא היה שם לב לעניין הזה. יש בפרשה כמה וכמה עניינים של תשובה. כתוב בתחילת פרק למד, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה בערכה והכללה, אשר נתתי לפניך והשבותה אלה לבביך, וכל הגויים אשר הדיחך אדוני אלוהיך שמה. קודם כל גם כאן כתוב נתתי, שזה רומז לראש השנה, וזה בא לרמוז שלפני ראש השנה קוראים את הכללות, ככה כתוב פה. הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, שלפני כן נתתי לפניך את הברכות והכללות, כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת מגילה, שהעזרא הסופר תיקן לקרוא את הפרשה הזאת לפני ראש השנה, בשביל שנאמר תכלה שנה וקללותיה. מה ההסבר של הפסוק הזה? אם אדם היה רואה במוחש, בצורה ברורה ממש, שהברכות והכללות מתקיימים, מי שעשה דברים טובים קיבל הרבה ברכות, מי שעשה חלילה אחרת קיבל דברים אחרים, מי שבינוני קיבל גם טובים וגם פחות טובים. אז הוא באמת היה משיב אל ליבו ומרגיש שזה לא רק הפחדות ועידודים, הברכות והכללות והפחדות, לא. כל דבר קורה בסופו של דבר בפועל. זה מציאות. אז הוא היה באמת משיב אל ליבו בצורה ממש חזקה. אבל חייבים לדעת, בורא העולם מנהיג את העולם שלנו לא בצורה ברורה. הדברים האלה לא תמיד קורים כמו שנראה לנו. ידוע השאלה הקדמונית שכבר שאל משה רבנו, מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, איך זה קורה כזה דבר, צדיק אמור להיות לו טוב לפי מה שהתורה אומרת, רשע אמור להיות לו הפוך, איך זה קורה? אז הנה לנו כבר דרך שהקדוש ברוך הוא לא תמיד אומר לנו את הדברים, מראה לנו את הדברים בצורה ברורה. מלבד הדבר הזה, לבורא עולם יש עוד הרבה שיקולים שאנחנו לא יכולים להבין אותם, למה קרה לזה ככה ולמה למישהו אחר משהו אחר. אנחנו נמצאים כאן, לא רואים את הכל. הוא מלמעלה רואה ויודע, ולכן הוא מחליט למי מגיע ומה. אומר הרב שזה מה שכתוב, זה הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפרשה, הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, אם תשאל לפעמים למה הצדיק הזה, האדם הישר הזה, האדם הטוב הזה, קיבל דברים לא טובים בעולם, לפעמים אפשר להסביר, יש סיבה כזאת וכזאת לפעמים, אבל הרבה פעמים הנסתרות להשם אלוקנו. לא נוכל להבין, יש דברים עמוקים יותר, יש חשבונות רחבים יותר של דורות גלגולים שעברו, או חשבונות קדימה, כל מיני חשבונות יש לבורא העולם, ולכן אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת בצורה מוחלטת מה קורה ולמה. מלבד זאת, אם באמת היו הדברים כל כך מוחשיים וברורים, אדם עושה מצווה, מרוויח הרבה מאוד, אדם עושה עבירה, חוטף מכה קשה, למשל, אדם נותן מעשר, חזל אמרו, עשר בשביל שתתעשר. אדם היה נותן מעשר, למחורת זוכה בהגרלה במיליון שקל. כל מי שהיה נותן מעשר זה מה שהוא היה זוכה. ברור שכולם היו נותנים, מי שלא נותן הוא לא סוחר, הוא לא יודע לעבוד, רואים את זה ברור. אם חלילה משהו אחר, אדם רחוק מדליק אור בשבת או מחבא, פורצת לו באותו שני השריפה בבית. או מטעין את האוטו, האוטו מתפוצץ לו. למישהו היה ניסיון לעשות עבירה, לעשות מצווה, דברים היו כל כך מוחשיים וברורים. ובורא העולם הביא אותנו כאן לעולם בשביל שיהיה לנו ניסיונות. אם אין ניסיון והכל פשוט וברור, אז על מה תקבל שכר? על מה? על שום דבר, לא מגיע כלום. שום שכר על שום דבר ושום עונש על שום דבר. כי אם הכל נקבע מראש מה תעשה ומה לא תעשה, אז על מה תקבל? בורא העולם הביא אותנו פה לעולם כדי שיהיה לבן אדם ניסיון, שלא יראו את הדברים בצורה כל כך מוחשית. לכן הוא הרבה פעמים מסתיר, לא מגלה את הדברים בצורה מאוד ברורה. אלא מה? שאחרי התורה הבטיחה עשר בשביל שתתעשר, הוא כן ירוויח אותו אחד. אבל זה לא יהיה לחץ כפתור, נתן את המעשר, שלח, עשה העברה בנקאית, מיד הוא מתעשר. זה ודאי לא יקרה. כי אם זה היה קורה, לא היה בכלל ניסיון. מה השם עושה? מה עוזר לו להרוויח בכל מיני דרכים אחרות? ועכשיו הדבר תלוי בבן אדם. הוא יכול להגיד, ראיתי נכון, הוא הרוויח, פתאום הוא מצליח יותר נכון. אבל אפשר להסביר את זה באמת בגלל שהוא נתן מעשרות. אפשר להסביר את זה בגלל שהוא עכשיו בדיוק פתח איזה עסק טוב, הוא עשה התייעץ כמו שצריך, עובד בשיקול דעת, הוא מבין עניין, אז לכן הוא מרוויח. כשיש לך את שתי אפשרויות לבחור מה להחליט, איך להסתכל על הדברים, אז הבחירה נשארת לאדם, הבחירה תלויה בו. אבל אחרי הכל אומרת התורה, אם יקרה המציאות הזאת שזה יהיה דבר מאוד בולט וברור, שכאשר שאדם עשה דברים טובים קיבל ברכה, אדם עשה דברים לא טובים מקבל כללה, אז ברור, והשבותי לבביך בכל הגויים אשר ידיחך אדומה אלוהיך שם, כי יהיה לך כל כך מוחשי וברור הדבר הזה. ממשיכה התורה ואומרת כמה פסוקים שמדברים על התשובה ברצף, ושבת עד אדומה אלוהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך וכל לבביך וכל נפשך ושב אדוני אליך את שבותך וירחמך, וקשב וקיבצך מכל העמים אשר יפיצך אדוני אליך שמה. אם יהיה נידחך מקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אליך ומשם יקחך, ויאחד אדוני אליך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, ויטיבך וירבך מאבותיך. הפסוק האחרון, ומל אדוני אליך את לבבך ואת לבב זרעיך, לאהבה את אדוני אליך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. אומרת לנו התורה כאן כמה פסוקים שמדברים על התשובה, וכתוב בהם פעמיים את המילה תשוב, כי תשוב אל השם אלוהיך. תשוב, אומר הרב, זה ראשי תיבות, תחל שנה וברכותיה. אדם שחוזר בתשובה לפני ראש השנה כמו שצריך, יש לו את הברכה הגדולה הזאת, תחל שנה וברכותיה, מכאן והלאה, חושבנה טובה, יהיה לו שנה הרבה הרבה יותר טובה. אבל מה כתוב בפסוקים האלה? ושבתה עד השם אלוקיך. זאת אומרת, מדובר פה על תשובה מלאה וקרבת אלוקים, דבקות בה השם יתברך מלא מלא. ככה באמת גם הנביא הושע מבקש וקורא לעם ישראל, שוב הישראל עד אדוני אלוהיך כי חשוט בעווניך. תתקרבו אליי, אל השם יתברך עד הסוף. קרבה מלאה, קרבה שלמה. ועד הפסוק האחרון אומר, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעיך? זה למול את עורלת הלב, את הדעה בגמרא, הגמרא שאל, לא דעה, הגמרא איזה ואמינה, אולי המילה שצריך לעשות זה למול, לעשות ברית מילה בלב, כי התורה אומרת, ומה לשם אלוקיך את לבבך? הגמרא הסבירה למה זה לא, לא משנה, אבל זה הכוונה, עורלת הלב, להוציא מבן אדם את החלק השלילי שגורם לו לעשות טעויות, לעשות דברים לא טובים, ולהביא את האדם לתשובה מאהבה, לעבודת השם מאהבה, כמו שהפסוק ממשיך, לאהבה את השם אלוהיך. אבל הגמרא מסבירה לנו במסכת סוטה בדף למד א' את ההבדל הגדול המהותי בין תשובה מאהבה לתשובה מיראה. אומרת שם הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, גדול העובד את השם מאהבה הרבה יותר מיראה. מי שעובד מיראה, השכר נמשך לו לאלף דור. מי שעובד מאהבה, לאלפיים דור. מביא את הפסוקים שמלמדים את זה. והגמרא שם מספרת שבאו לפני רבה שני תלמידים, אמרו לו הרב, חלמנו, כל אחד חלם פסוק בחלום שלו. אחד חלם, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. השני חלם, וישמחו כל חוסי בך, לעולם ירננו ותשך עלינו, ויעלצו בך אוהבי שמך. אמר להם רבה, פסוקים האלה שניהם פסוקים טובים, שניכם רבנים צדיקים תהיה אתם, אתם אנשים גדולים וטובים, מה ההבדל? זה שלמה קיבל את הפסוק, מה רב טובך אשר צפנת לי רעך, הוא עובד את השם יראה, זה שקיבל את הפסוק השני, וישמחו כל חוסי בך, זה עובד את השם מאהבה, מתוך שמחה, מתוך דברים טובים, בצורה נכונה וטובה. אז שניהם גדולים מאוד, אבל עדיין יש הבדל גדול בין מאהבה לבין מיראה, והשם אומר, תחשימו לב מה כתוב, מה לשם אלוקיך את לבבך, לא אתה תמול, השם יתברך יעשה לך את זה, מה זה אומר? אתה מעצמך תעשה את התשובה הראשונה, את הצעד הראשון, לשוב בתשובה מיראה, ובורא עולם, אחרי שאתה התחלת, יעזור לך וימול את עורלת הלב, וייתן לך לעבוד אותו מאהבה ממש. כמו שידוע מה שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף קוף דלת, הבעל יתאר מסייעים אותו, במקומות אחרים כתוב, פתחו לי פתח כחודה של מחז, אני אפתח לכם פתחים של קרונות ועוברות שם, פתחים גדולים מאוד. אתה עושה את הצעדים שלך, את הצעד שלך, את החלק שלך, ובורא עולם מוסיף על זה ועוזר לך להיות פי כמה וכמה יותר טוב. לכן, טועים אלה שחושבים, מסתכלים על התורה, אומרים, יש פה תורה כל כך גדולה, כל כך הרבה דברים אני לא בסדר, כל כך הרבה דברים צריך לתקן, איך אני אגיע? אי אפשר, זה יותר מדי בשבילי, כמה אני יכול להתאמץ? הם לא מבינים את החלק הזה שבורא עולם מסייע למי שעושה את כל המאמץ שהוא יכול. אתה משתדל, אתה רוצה להיות טוב, אתה מתאמץ לעשות את זה, בורא עולם יעזור לך שזה יהיה הרבה יותר קל ממה שאתה חושב. אם לא תנסה, זה ייראה לך הר גבוה. אם תנסה, תבין כמה אתה יכול להצליח ותראה כמה השם יתברך עוזר לך מאוד. מור זקני, אביו של רבי חלפון משה הכהן, רבי שלום כהן, יש לו ספר התורה נקרא נהר שלום. שם הוא רומז את זה כבר בפסוק לפני כן. כתוב בפסוק, ושבת על אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. הוא מסביר שבשמעת זה לא מה שאתה תעשה, אלא אתה ושבת על השם אלוקיך. והשם יתברך יגרום ושמעת בקולו. זה כבר שלב שהשם עוזר לך, כי אתה עשית את השלב הראשון, את הצעד הראשון, מורה העולם מסייע לך לעשות את ההמשך. אומר הרב, זכר צדיק לברכה, שמה שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם, אתם זה אותיות אמת. וזה בא לרמוז למה שכתוב בחז"ל, קושתה כאה, שקרה עלה כאה, השקר, האמת עומדת, יציבה, השקר לא עומד, אין לו רגליים. אחרי הפסוק אומר, אתם ניצבים, האמת זה דבר ניצב, זה דבר עומד, זה דבר חזק. בנוסף לזה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. כי מי שהולך באמת ויושר, הוא יכול להיות לפני בורא העולם. השם יתברך, אמת, חותמו אמת, תורתו אמת. אבל מי שחלילה נוהג בדרכים של שקר והכלכלות, עליו נאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. הוא לא יכול להיות לפני השם אלוהיכם. מי שיכול להיות, זה רק אתם מי שנוהג בדרך של אמת ושל יושר. יש הרבה אנשים שמרשים לעצמם לעשות כל מיני התחכמויות, חניפות, שקרים, רמאויות, כל מיני דרכים. צריך לדעת, בורא העולם סולד מזה ממש. זה מרחיק את האדם מהשם יתברך. אדם שרוצה קשר ישיר עם השם, חייב ללכת ביושר לגמרי, לא שקר לבן, לא שקר שחור. רק אמת, יושר וצדק. לא לעבוד על אף אחד, לא להתרגל גם. יש לי פעמים שמותר, חז"ל התירו לנו לשקר. אם אדם אבל משתמש בזה יותר מדי, הוא מתרגל לזה, וזה גורם לו לשקר גם כשאין צורך כבר. הוא התרגל, אני זורק מה שיוצא לי, מה שמתחשק לי. לימדו לשונה מדבר שקר, זה להרגיל את הלשון לומר דברים לא נכונים. וזה דבר מאוד מאוד גרוע. אז לכן, אחד הדברים שיקרבו אותנו יותר לבורא העולם, שיגרמו שלא תהיה מחיצה, שלא בורא העולם יגיד, אני, האיש הזה, אני לא רוצה לשמוע אותו בכלל, לא רוצה שיתקרב אליי. זה להגיע למצב של יושר ואמת, להיות אמיתיים כמה שיותר. צריך ללכת בדרך הישרה, שזה אומר גם דרך התורה וגם דרך האמת. שניהם, בשתי המשמעויות של הדרך הישרה, זה הדרך הנכונה והטובה. עוד דבר אומר הרב, רמז יפה, אתם ניצבים היום כולכם, ניצבים, כוונה לסליחות. למה? כי במוצאי שבת ניצבים, במוצאי שבת הבאה, זה הזמן שתמיד כל ישראל מתחילים לומר סליחות. זאת אומרת, הספרדים מתחילים כבר מתחילת חודש אלול, האשכנזים מצטרפים אחרי כן. יש קצת אשכנזים וגם הארי הקדוש שהיו עושים כמו הספרדים. הארי הקדוש כתוב עליו בשאר הכוונות, היה אומר סליחות מראש חודש אלול כל לילה, מילה במילה עם הציבור. הארי הקדוש ידוע כל שנייה שלו, אבל הוא היה עושה סליחות עם כולם, כמו הוא אשכנזי, לא צריך, זה לא הזמן שלו. אבל הוא היה מקפיד לעשות את הדבר הזה. אבל רוב האשכנזים לא עושים את זה, עושים את זה סמוך יותר לראש השנה. כל השנים במוצאי שבת ניצבים בוודאי מתחילים. לפעמים מתחילים כבר לפני כן, כמו השנה הזאת, מתחילים כבר מוצאי השבת הזה, בלילה הזה, מוצאי כי תבוא. במה הדבר תלוי? מתי חל ראש השנה? הם, יש להם כלל שהם צריכים לומר ארבע לילות לפני ראש השנה. השנה הזאת למשל, ראש השנה חל ביום שלישי, אז אין להם ארבע לילות, אם התחילו שבוע הבא, יש להם שתי לילות, מוצא שבת וראשון בלילה, זהו. אז לכן הם מתחילים שבוע לפני כן. לכן יש הסליחות שלהם מתחילות במשפט, במוצאי מנוחה, כי דמנוך תחילה. זה תמיד, הסליחות הראשונות, ככה הם מתחילות. הם מתחילים תמיד מוצאי שבת וצריכים שיהיה ארבע לילות. אז אם ראש השנה חל בחמישי או בשבת, אז הם יכולים להתחיל מוצא ניצבים, יספיק להם. אבל אם זה חל לפני כן ביום שני או ביום שלישי, אז הם מתחילים כמו השנה הזאת במוצאי כי תבוא. לכן אומר הרב, זה מה שכתוב, אתם ניצבים. אתם זה ראשי תיבות, אשכנזים, תימנים, מזרחים. בזמן הזה כולם ניצבים, כולם מצטרפים לסליחות. אומר הרב עוד דבר יפה, כתוב, אתם ניצבים היום כולכם. כולכם, יש לנו כלל, אין קול פחות משלוש. אדם לא יכול להגיד קול על דבר, חזל לא אומרים קול על דבר שיש בו פחות משלושה דברים. יש על הכלל הזה, כתבו אותו כמה, התוספות כתבו אותו ועוד אחרים, יש מקשים על הכלל הזה, הרב באיזה מקום יישב את הקושיות, אבל זה הכלל המקובל, אומר, מה זה כולכם? זה שלוש קבוצות האלה בעם ישראל, שלוש קהילות, אשכנזים, תימנים ומזרחים, כולם כבר בזמן הזה ניצבים לסליחות. דבר נוסף שאפשר ללמוד מזה שאתם זה אותיות אמת, לרמוז לעניין הזה, שהדין הזה שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא ניצבים לפני השם יתברך, אם זה בראש השנה ואם זה אחרי 120, זה דין אמת לאמיתו. אין שם שום דרכים אחרות, בשונה מדינים שיש בין בני אדם, יכולים להיות כל מיני רמאויות, כל מיני שקרים. זה מתחיל עם השופטים, אם הם לא אנשים ישרים, אם הם עושים בשקר, עושים על ידי שוחד וכל מיני סיבות מסוימות, גורמות להם להטות את ליבם לפי הדעות שלהם וכדומה, אז ברור שהדין לא יהיה דין אמת. היה פעם איזה דיין אחד שלא היה הולך בדרך היושר בכלל, קראו לו ברוך, אבל הוא חייב להראות שהוא הכי ישר שיש. אז הוא בא לרב אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני דיין ישר לגמרי. מאיפה יודעים? יש ברכה, ברוך דיין האמת. אני ברוך דיין האמת. אז הרב ככה הכיר את המצב שלו ואמר לו, עדיף שאת הברכה הזאת אחרים יגידו עליך ולא אתה תגיד אותה על עצמך. כן, זה בין בני אדם, זה דבר ראשון שיכול לגרום לאנשים שהדין שלהם לא יצא נכון. אבל חוץ מזה, לפעמים בעלי הדין הם שקרנים בעצמם, מעלימים דברים, מרמים, גם מביאים עדי שקר, או שכולם ישרים, אבל אין ראיות מספיקות, אין הוכחות ברורות, דברים לא ברורים לגמרי. אז למסקנה פוסקים דין לא נכון, לפי הכללים זה מה שצריך לפסוק, אבל זה לא דין אמיתי. ועוד כל מיני חסרונות שיכולות להיות עם בני אדם. אבל אתם אמת ניצבים היום כולכם, למה? בבית דין של מעלה, בראש השנה וכדומה, כי זה לפני השם אלוהיכם. אצל בורא העולם אין שקרים, אין שוחד, אין, אף אחד לא יכול לעבוד עליו, שום דבר, אין דבר כזה בשום פנים ואופן. ולכן הדין הוא דין אמת וישר. דבר נוסף, אפשר להסביר בפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם, את המושג ניצבים. זה הסבר יפה על פי סיפור, על פי ביאור יותר נכון, של מורנו הרב רבי רחמים חי חויטה הכהן, שהוא שאל שאלה, יש פסוק שאומרים בהשכבה על כל נפטר, אומרים, יבוא שלום, ינוח על משכבותם, הולך נכוחו. אומר הרב, אני מבין את רוב הפסוק. יבוא שלום, ינוח על משכבותם, זה מובן. הנפטר היה פה בחיים, כל מיני דברים עברו עליו, טובים ולא טובים והכל. עכשיו, יבוא בשלום על משכבו, ינוח, נגמר כל האמירות של החיים, כל העניינים, הכל מובן. אבל המושג הזה הולך נכוחו. מה הוא קשור? מה באו להגיד פה? המת הוא הולך נוכח? מה זה? מה המשמעות של הפסוק הזה? אז הרב מסביר את זה על פי סיפור מאוד מאוד יפה, קצת ארוך. אומר הרב, היו שלושה אנשים שגרו בשכונה אחת, בעיר אחת, ולא הלך להם בעסקים. כל אחד מנסה, זה פתח חנות, זה פתח משהו, כל אחד במה שהוא מבין, ניסה. שנים הם מנסים, לא הולך, בקושי פרנסה מצומצמת ממש, אי אפשר ככה להמשיך, זה לא חיים. והנה, יש לכל אחד משפחה, יש להם ילדים, משנה לשנה, המשפחה גודלת, הצרכים גודלים, ואין מה לעשות. אין, הם בקושי מצליחים להחזיק מעמד. הצטרפו שלושת החברים האלה ביחד, ישבו לישיבת ועידה, ותשועה ברוב יועץ, שאדם נתקע באיזה משהו, הדרך הנכונה, לשאול, לדבר עם חברים, להתייעץ עם אנשים חכמים, אנשים שמבינים, גם אם אנשים לא יותר מדי חכמים, כשיש כמה, כל אחד מהזווית שלו, חושבים, מתכננים. לכן שלמה המלך אמר, הוא תשועה ברוב יועץ. זה טוב מאוד להתייעץ. ישבו שלושתם, כל אחד מספר כמה הוא מתאמץ וכמה הוא משתדל ולא הולך לו. מה עושים? ואז הם ניסו, העלו רעיונות, כל רעיון יורד מהפרק, אין זה לא ילך, זה לא ילך, שום דבר לא יכול להצליח. עד שעלה רעיון אחד, שהוא אמנם מסובך וקשה מאוד, אבל אין משהו אחר. מה הרעיון? הם החליטו שיש איזה עיר אחת רחוקה מהעיר שלהם, ששם כולם יודעים, יש פרנסה בשפע לכולם, כולם מסתדרים מצוין, כל התושבים שם מסודרים כלכלית. אז כנראה יש שם ברכה, יש שם הרבה עבודה כמו שצריך, יש מה לעשות. החליטו, אנחנו נלך שלושתנו כל אחד ביחד לאותה העיר. למשך שנתיים, זה לא כמו בימינו שאפשר ללכת לחזור בקלות. זה עיר רחוקה, הליכה של אולי כמה שבועות אפילו, ממקום למקום, זה לא כמו בימינו, אין מכוניות, אין כלום. אנחנו נלך לשם, נהיה שם שנתיים. נעבוד כמו שצריך, נאסוף כסף כל אחד. שנתיים של רווחים טובים, ואז נוכל לחזור, לבוא עוד שנתיים לעיר שלנו, לחזור, להקים כל אחד את העסק שלו ולהצליח. הם מבינים שזה קשה מאוד לעזור את המשפחה שנתיים, זה דבר לא פשוט בכלל. אבל מצד שני, המצב לא מאפשר. אם אחרי שנתיים הם יהיו מסודרים, שווה היה להשקיע. החליטו שזה הדבר היחיד שאפשר לעשות. רק צריך עדיין לשאול בבית, מה האישה תגיד, מה, איך המשפחה, איך כולם. כל אחד הלך לביתו ושאל את אשתו, סיפר את המצב והכל. בלב כבד כולם הבינו שזאת הדרך היחידה. אין דרך אחרת, זה מה שצריכים לעשות. באמת התארגנו לנסיעה הזאת, יצאו והגיעו לאותה העיר, וכל אחד שלח את ידו בנושא שהוא בקי בו, בנושא שהוא מקצועי בו. ובאמת ההצלחה האירה פנים לכל אחד ואחד מהם. הם באמת הרוויחו יפה מאוד, מחודש לחודש, יותר רווחים, יותר מכירים, יותר קשרים, יותר הולך, הצליחו ממש ממש טוב. עברו השנתיים, והשלישייה האלה נפגשו ביחד לשמוע מה המצב, האם אפשר לחזור, האם הכל בסדר. באמת כל אחד שמע מהחברים שלו, שכמוהו גם הם הצליחו, ויש להם, ברוך השם, אספו סכום כסף מאוד מאוד גדול, מכובד. כמובן בכל השנתיים האלה הם צמצמו מאוד בהוצאות, מה שצריך מינימום לאכול וללינה, אבל חוץ מזה, כל דבר שאפשר חסכו, הגיעו לסכום מאוד מאוד יפה וטוב. אז החליטו שהגיע הזמן לחזור לעיר שלהם. מה הבעיה? לכל אחד היה שק גדול של כסף בימינו, אין בעיה, אתה מפקיד את הכסף בבנק, מבקש, עשו לך העברה בנקאית, מהבנק באיזה מדינה שתרצה, לישראל, העברה, כל מיני דרכים כאלו ואחרות. בזמנם אין דבר כזה, הכל מזומן, הכל כסף נזיל, אתה צריך לקחת את הכסף איתך עד העיר שאתה גר בה. וזה היה מאוד מסובך, כי אמרנו, הכסף של שנתיים, זה סכום מכובד מאוד, כמה שתצמצם את זה למטבעות גדולים או לשטרות, עדיין זה חבילה מאוד גדולה. איך הם עכשיו בדרך וחזור, צריכים כל לילה להתאכסן באיזה מקום, איך הם ישמרו על הכסף, איך הם יסתדרו, חשבו ביחד מה לעשות, החליטו שהפתרון היחיד הוא לאסוף את כל הכסף של שלושתם ביחד. כל אחד יש לו את השק שלו, כמובן, יש שק אחד ענק שיכלול את שלושתם, והם ביחד כל לילה יחביאו את הכסף הזה באיזה מקום. להחביא דבר אחד, אפילו שהוא גדול, יותר קל מאשר שלושה. מה הם יעשו? אמרו, אם אנחנו נבוא לאכסניה ונשים את הכסף שם, מספיק שמישהו טיפה יחשוד ויבוא, ילך לטמיון כל מה שעבדנו שנים, שנתיים. אז אנחנו כל לילה מגיעים לאכסניה, הולכים לבית קברות של הכי קרוב שיש, חופרים קבר בלילה שלושתנו לבד, אף אחד לא רואה, חושך, חופרים בור, שמים את השק שמה, מכסים את זה, והיה כלא היה, ולמחרת בבוקר שלושתנו ביחד הולכים לקחת את השק הזה. וככה הם באמת עשו כל לילה ולילה, ישנים באכסניה, השק נמצא בבית קברות, ובבוקר הם באים, לוקחים, ממשיכים בדרכם. יום אחרי יום, נסיעה אחרי נסיעה, עד שהגיעו לתחנה האחרונה. לילה לפני שהם מגיעים למחרת לעיר שלהם. התאכסנו באיזה עיר סמוכה, ושוב עשו את אותו תהליך, חופרים בו, מכניסים את השק לתוך הבור, סוגרים והולכים לישון. אחד מהם, באותו הלילה, תקף אותו יצרו. אמר, רגע, רגע, מה אני נכון, אמנם הרווחתי יפה, סכום יפה, גדול מאוד, אבל אני יכול, בעבודה לא קשה, לחזור הביתה פי שלוש, אם אני אצליח להעלים את הכסף של שני החברים שלי, אני אחזור הביתה עם פי שלוש מהכסף. אז הם ככה הלכו לישון, הוא שיחק אותה ישן, ברר ששניהם נרדמו לגמרי, בשקט בשקט יצא מהאכסניה, הלך לבית הקברות, הוציא את השק משם, והחביא אותו במקום אחר, חפר לעצמו בור אחר רחוק, והחביא את זה שם. חזר לישון, כרגיל, הם קמים בבוקר, הולכים שלושתם ביחד אל המקום, כדי להביא את השק הפעם האחרונה, ופתאום הם רואים בור פתוח, לא שק, לא כלום. היו עמומים, הם הבינו בטוח שאף אחד לא ידע מזה, זה לילה. מי נמצא בבית קברות בלילה? זה רק אנחנו היינו. חייב להיות שזה מתוכם הגניבה. כל אחד צועק על השני, ומקלל, ומדבר. כולם ככה, הלך להם שנתיים עבודה. עכשיו, הם גם לא יודעים את מי להאשים. ראובן מאשים את שמעון ומאשים את לוי, הוא לא יודע אם שניהם קשרו קשר נגדו, שניים על אחד עשו את זה. כלום הם לא יודעים. וגם הגנב יודע לשחק אותו מצוין, גם הוא צועק ומתעצבן ובוכה ו... בלגן גדול. טוב, אחרי שעה שלמה שהם צועקים אחד על השני, הבינו שלא לא יצא מזה כלום מהצעקות הללו. אז הם החליטו שצריכים ללכת לפתור את הבעיה. בוא נלך למשה לעיר לספר לו שכך וכך קרה, שיפתור לנו את הסיפור, שיברר מה עושים. אז באמת, הם הלכו למושל, והמושל הזה שמע את הסיפור שלהם, אמר להם, רבותיי, אני מצטער מאוד להגיד לכם, אין לכם לא קצחות, לא שום טענה, שום ראייה, שום משהו. איך אני יכול לברר כזה דבר? מה אני יכול לעשות לכם? אין שום סיכוי שאני מברר כזה עניין. טוב, מה נעשה? אבל חייבים לפתור את הבעיה. אמר להם, יש לי עצה אחת בשבילכם. אומרים שהיהודים מאוד מאוד חכמים, שהם מוצאים פתרונות לכל בעיה שיש. רואים את זה תמיד, יהודים מוצאים דרכים לכל, כמעט כל המצאה מועילה כל כך שיש בימינו, התברר בסוף שמי שהמציא אותה, זה איזה יהודי באיזה מדינה, או שהמציא אותה לבדו, או שיש לו יד ורגל בהמצאה הזאת. הם חכמים מאוד, יכולים להסתדר. יש בעיר שלנו רב יהודי, תפנו אליו, תגידו לו שאני שלחתי אתכם אליו. אולי הוא יצליח לפתור לכם את הבעיה הגדולה הזאת. הם הולכים אל הרב, ומספרים לו, משה שלח אותנו כך וכך קרה בינינו, זה הסיפור, זה העניין, רוצים שהרב יוכיח מי הגנב פה, יוציא לנו, יחזיר לנו את הכסף שלנו. הרב אמר להם, יש לכם איזה טענה על מישהו, יש איזה עד, משהו, שנוכל לברר איזה דברי קצחות, משהו. אמרו לו, אין לנו כלום. לאף אחד מאיתנו אין שום, כל אחד רק אומר, אני בטוח לא. מי עשה את זה, למה עשה, איך עשה, מה קרה? אף אחד לא יודע כלום. אמר להם הרב, אני באמת מתפלא על המשה, לא יודע מה הוא רוצה ממני. אני אמנם דיין, יודע את כל ההלכות של חושב משפט, כל מה שצריך, גם יודע לחקור עדים, יודע לברר ראיות, אבל זה כשיש. אם אין ראיות, מה, איך אני אברר כזה דבר? תלכו למשה, תגידו שאני מצטער מאוד, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני, אני לא יכול לעזור בכלל. טוב, מסכני, יצאו ככה בפחי נפש. לא עוברת דקה, והרב שולח את השליח שלו. אמר לו, לך תגיד להם שיחזרו אליי שוב. הם חזרו, והרב אומר, אני רוצה לשמוע עוד פעם את הסיפור, תספרו לי עוד פעם מה היה פה, מה קרה פה. והם מספרים, ככה תכננו, זה מה שעשינו, שנתיים, עבדנו פה, שם, כל הסיפור. ובלילה האחרון, נגנב לנו הכל. הוא אומר להם, שוב, אני ממש לא יודע, אין לי שום דבר לברר פה. כלום. טוב, תחזרו למושל. יצאו עוד פעם עצובים, ועוד פעם לא עובר דקה, הרב, השליח מגיע אליהם שוב. תחזרו לרב פעם שלישית. הם רק נכנסים, הרב מסתכל על אחד ואומר לו, אתה גנב. זה היה עמום, לא. נבהל, הודה, אמר נכון, זה אני. מי תפסו אותו? הביאו שוטרים שיבואו, הלכו למקום שהוא שם החביא את הכסף, לקחו את הכסף משם, חילקו את הכסף לכולם, נתנו לו את העונש שלו, והכל בא על מקומו בשלום. האנשים האלה לא עניין אותם איך הרב גילה, העיקר שבסופו של דבר בן אדם הודע, העיקר שאת הכסף הם רואים בעיניים, מה אכפת להם איך זה קרה, הלכו לדרכם לשלום, אמרו תודה רבה והלכו לעירם. אבל המושל עניין אותו מאוד, הוא שמע את כל הסיפור, שמע שהרב פתר את הבעיה, שמע איך זה הלך, אמר אני לא מבין מה הולך פה, איך הוא פתר את זה? הוא קרא לרב, ביקש ממנו, אמר כבוד הרב אני רוצה שתסביר לי מה עשית כאן. אם זה היה נבואה, רוח הקודש, משהו כזה, אז היית כבר פותר את זה בפעם הראשונה. מה קרה בין הפעם השנייה לשלישית? רק שמעת אותם, יצא, חזרו, כלום לא היה. איך גילית וידעת וקלעת למטרה? זה לא שסתם אתה משער ומאשים מישהו סתם, הוא הודע, הביא את הכסף. איך הצלחת לגלות את הבעיה? אמר לו הרב, לא רוח הקודש, לא נבואה, לא שום דבר דומה לזה, פשוט ערנות ושימת לב, זה מה שיש פה. מה הכוונה? הוא אומר, כשהם באו אליי בפעם הראשונה, ראיתי שהם באים שניים, והשלישי מסתרך אחריהם. טוב, יכול להיות כואבת לו הרגל, יכול שהוא לקח קשה את הסיפור, והוא ככה מדוכה וחלש, אין לו חשק לכלום, אז הוא בקושי הולך. כששמעתי את הסיפור שלהם ואמרתי להם ללכת למושל, הוא יצא מהר ראשון, והם ככה הלכו עצובים לאט לאט, בעצלתיים. גם יכול להיות עדיין מקרה, אבל זה חזר על עצמו בפעם השנייה. הם באו, הם באים במרץ והוא בעצלות, הם יוצאים בעצלות והוא יוצא במרץ, וגם הפעם השלישית. הם באו מהר והוא ככה מסתרך אחריהם. הבנתי שזה הגנב. למה? כי האדם שיש לו ממה לפחד, הוא מנסה להתחמק. הוא יבוא אחרון לדבר שאמור להפחיד אותו. הוא יברח ראשון מהדבר שאמור להפחיד אותו. אומר הרב, זה מה שהפסוק אומר. יבוא שלום ינוח על משכבותם, מצוין. זה פשוט וברור. מה זה הולך נכוחו? הפסוק אומר על הנפטר. הנפטר הזה היה כל כך אדם צדיק. הוא מגיע לבית דין של מעלה, הוא לא רועד מפחד משם. הוא יודע מה שעשיתי, אני יודע בדיוק מה המצב שלי. יודע למה עשיתי את זה ולמה לא עשיתי את זה. מה שעשיתי לא בסדר, חזרתי עליו בתשובה ותיקנתי אותו. אני יכול לבוא זקוף. לבית דין של מעלה, אני בטוח שמה שעשיתי, במה שעשיתי יש לי הסברים על כל דבר. לכן הפסוק אומר, הולך נכוחו. הדבר הזה מזכיר לנו את מורנו הרב זכר צדיק וקדוש לברכה בשנתו האחרונה. ידוע שהרב היה לפעמים רומז, לפעמים אומר בצורה מפורשת, ש... הוא לא ימשיך איתנו עוד הרבה. וכולם היו מזדעזעים רק לשמוע את הרמזים האלה, אבל לא האמנו שזה באמת. ובדרך כלל גם לא מעיזים לשאול. הרי הרב תמיד היה מאוד נזהר ומזהיר את כולם ומזדעזע כשמישהו אומר מילה שיכולה להתפרש לא טובה. ופה הרב מדבר על עצמו, כן, שנה האחרונה, פעם האחרונה, כל מיני דברים כאלו. אז היו כאלו שהעיזו להגיד לו, הרב, למה הרב אומר ככה, מה פתאום? ואז הרב אמר להם, אני לא מפחד מהמוות. אין לי ממה לפחד. אני יודע להסביר כל דבר ודבר שעשיתי בחיים, למה עשיתי אותו. מה יש לי לפחד משם? כל בסדר. אני יודע כל דבר מה קרה ולמה קרה. ואם עשיתי טעות במשהו, תיקנתי אותה. כמובן שכל אלה ששמעו את זה באותם רגעים, הזדעזעו רק לשמוע את זה, אבל אחרי שקרה מה שקרה, יותר הפנימו והבינו מה המשמעות של הדברים. בבית דין של מעלה, אין שום דבר נסתר. שום דבר לא נשכח, שם הכל גלוי וידוע. אין מושג של חוק ההשתיישנות כמו שיש בעולם שלנו אחרי 7 שנים, זהו, מה שלא דיברו עליו, לא טיפלו בו, נמחק ונעלם. אין דבר כזה. אדם יחיה 100 שנה, יתפסו אותו על מה שהוא עשה בגיל 13 לפני 90 שנה כמעט. ובכל זאת הרב אומר, אני יודע להסביר. כל דבר ודבר שעשיתי ולא עשיתי, למה וכמה ואיך. איזה גדלות נדירה. אשרי כל מי שזכה לחיות בדור כזה, וקל וחומר מי שזכה להיות קרוב אל הרב. לזה מתאים מאוד חידוש שהרב אומר לגבי בפרשה שאחרי זה, פרשת וילך. שם בתחילת הפרשה כתוב שמשה רבנו אומר לעם ישראל, בן 120 שנה אנוכי היום. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף י' א', מה זה אנוכי היום? היום מלאו ימי ושנותיי. שהקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של צדיקים, כמו שנאמר, את מספר ימיך המלא. אומר הרב, לכאורה, הרי ידוע שהיה אדם ביום הולדת שלו, המזל שלו גודל, המזל שלו טוב. איך הגיוני שאדם ימות ביום שבו הוא נולד, שבו המזל שלו טוב, הוא ימות ביום הזה? זה לא שייך לגבי רוב ככל האנשים. אבל אדם שהוא צדיק, וכשהוא ימות הוא הולך ישר לגן עדן, אז המוות זה לא בשביל איזה משהו רע. יכול להיות במזל הכי טוב שלו, למות. למה? כי הוא הולך, עכשיו מקבל, הולך להרוויח שכר גדול בגן עדן. אז לצדיקים זה מתאים מאוד, שביום שהם נולדו והמזל שלהם טוב, הם גם ייפטרו בו. חשבתי להסביר על פי זה, גמרא ידועה במסכת מגילה בדף י' ג' עמוד ב'. שם הגמרא מספרת ואומרת, שהמן כאשר הפיל את הפור, מתי ישמידו חלילה את עם ישראל, נפל הפור בחודש אדר, שמח מאוד. אמר, זה חודש שבו משה רבנו נפטר, משה הרבם של ישראל נפטר, אז זה מזל לא טוב לישראל, וככה אני יכול להיות בטוח שתהיה הצלחה ברעיון השמדה שלהם. אומרת הגמרא, אבל הוא לא ידע שמשה רבנו באותו יום נפטר אמנם, אבל הוא גם נולד. זה דברי הגמרא. לכאורה צריך להבין. נכון, אז יש מזל טוב בזה שהוא נולד, אבל יש גם מזל רע במה שהוא נפטר. מה הרווחנו? אולי הפוך, המזל שכשהוא נפטר זה היה בסוף, אז זה מזל לא טוב, אז המן צודק. אז ראשי שם מסביר שכוחה, שכדאי יום הלידה להציל ולשמור על ישראל. זה יותר חזק מיום הפטירה. הוא לא בדיוק מסביר מה העניין. אבל לפי דברי הרב זה מובן מאוד. אומרים חז"ל, נכון שיום פטירה זה מסמל על סימן לא טוב. אבל כיוון שאנחנו יודעים שאצל משה רבנו, יום הפטירה זה יום הלידה, אז אנחנו מבינים שזה יום של מזל טוב של משה רבן. וגם הפטירה שלו היא לא מראה על מזל רע, כי צדיקים הולכים לגן עדן ישר, מגיע להם שכר טוב על זה, בשבילם המוות הוא לא דבר רע, הוא דבר מצוין. הם פשוט עוברים מהניסיונות והקשיים שיש פה, למקומות הכי טובים שיש. אז ממילא, כיוון שזה יוצא אותו יום, יוצא שיום הפטירה הוא בכלל המזל רע. ולכן המן טעה בחשיבה שלו ובהחלטה שלו. עכשיו, אותו הרעיון, פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. אמרנו, מה זה הולך נכוחו? אדם שברור לו ובטוח במעשים שלו, בדרכים שלו, בתשובה שלו, בכל הדרכים הטובות, הדברים הטובים שהוא עשה, הוא הולך נכוחו, הוא ניצב לבני בית דין של מעלה אחרי 120 בצורה זקופה. אותו הרעיון, אתם ניצבים היום, זה ראש השנה, אותו הדבר צריך להיות, שהאדם יכין את עצמו לכך, שבראש השנה הוא יעמוד ניצב לפני השם, לא יהיה לו יותר מדי ממה לפחד. כי הוא יודע, אני עשיתי את המקסימום שאפשר לשפר ולתקן את עצמי, להגיע להכי טוב שיש. כמובן שבראש השנה עצמו עדיין עושים תשובה, עדיין מתפללים, אדם לא יבוא ככה יותר מדי בטוח. אבל בהכנות צריך לבוא בצורה כזאת, שאתה יכול לבוא ליום הדין להגיד, אני עשיתי את הכל, אני יכול לבקש מהשם ריבונו של העולם, עשיתי כל מה שאפשר. מגיע לי שתהיה שנה טובה וראויה ומצוינת. איך אפשר להגיע למצב כזה באמת, שנהיה ניצבים בראש השנה בטוחים? גם את זה נלמד מהפסוק הזה. כביכול הפסוק מדבר פעמיים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, אתה יודע איך זה יקרה ביום ראש השנה? כאשר אתם כל החיים תהיו ניצבים לפני השם אלוהיכם. אם בכל רגע ובכל שלב בחיים, אתה תרגיש ניצב לפני השם, אתה תתנהג הרבה יותר טוב, אתה לא תעשה טעויות, אתה לא תיכשל בדברים לא טובים. אנחנו אומרים בסליחות, חטאנו לפניך, רחם עלינו. לכאורה היה צריך לומר, חטאנו לך, לא לפניך. מה המשמעות? אנחנו באים להגיד לבורא עולם, אנחנו מבינים עד כמה החטא שלנו הוא חמור. גם חטא בשוגג, בחוסר שימת לב, כמה הוא חמור, למה? כי זה היה לפניך. כי אתה ראית, אם אדם עושה איזה, עובר על איזה חוק ברחוב, זה חמור אמנם, אבל אם הוא עושה את זה מול המלך, המלך רואה, יש לו חוק שהמלך קבע, מול הפרצוף של המלך אתה עובר על החוק שלו, זה פי כמה וכמה יותר גרוע. אנחנו מתוודים להשם, אנחנו אומרים ידע, נכון, אנחנו יודעים, חטאנו למרות שזה היה לפניך, ידענו שאתה רואה ובכל זאת נכשלנו. על זה אנחנו כואבים ומצטערים. אז איך אדם יוכל להגיע למצב שבראש השנה הוא יהיה ניצב זקוף ובטוח, כאשר כל השנה כולה הוא יהיה ניצב לפני השם, הוא ירגיש שהשם לפניו. אנחנו אמנם יודעים את זה, מכירים בעובדה הזאת, אבל אנחנו לא ממש חשים וחיים בצורה הזאת ממש. איך אני יודע? ניקח למשל אדם שהוא עבריין תנועה מספר אחת, הוא עובר על כל חוק שרק אפשר, כל יום ויום הוא עובר על כמה וכמה חוקים, כל נסיעה לא עוברת בלי שהוא יודע את החוק בשביל לעבור עליו, לא בשביל לקיים אותו. ממש אדם סדרתי ככה מגזים. והנה יום אחד הוא נוסע, הוא בא לעבור על איזה חוק, והוא רואה שוטר תנועה, הוא רואה מצלמת מהירות, או שהיום כבר לא צריך, בווייז מגלים לנו כבר, כן? הווייז אומר לבן אדם, מה לעשות, זה דבר מאוד מוזר, איך עושים, משטרה לפניך, זה לפניך, הכל גלוי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כל עוד שלא הודיעו לך שזה, זה, טוב. זה המציאות, מה נעשה? האדם הזה שעובר על כל החוקים, ברגע שהוא יראה שוטר, ברגע שהוא יראה מצלמה, הוא לא יעבור על שום חוק. באותו רגע הוא יזכה בכל הכללים, בכל התמרורים, אם אפשר להחמיר, הוא גם יחמיר, שלא יהיה שום עילה נגדו. למה? כי הוא שפוי, יש לו שכל, הוא לא טיפש. הוא יודע, אם אני עכשיו עובר על החוק, או שיעצרו אותי, רציתי לחסוך זמן בעבירה על איזה חוק, יעצרו אותי ואני אתעכב עוד שעה. גם כנסות, גם נקודות, אולי ישללו רישיון, תלוי ברמת החומרה של הבעיה שהוא עשה. נמצא שכאדם בר דעת, כשהוא רואה שרואים אותו, שהוא שם לב לזה והוא מונח בזה, אז הוא משנה את כל הדרך שלו, שהיא תמיד שלילית ורעה, הוא משנה אותה למקסימום טוב. חוץ ממקרה אחד. אם העבריין תנועה הזה, שיקור, שתה יין, או השם ילחם עשה דברים קצת יותר גרועים, והוא איבד את שפיות דעתו. הוא עכשיו לא שפוי, אין לו שכל, היין בלבל אותו, או דברים אחרים בלבלו אותו. זה מסוגל גם מול העיניים של השוטר, גם לעיני המצלמה שמבזיקה ומצלמת אותו, גם שם לעבור, כי הוא איבד את הדעת. כל עוד שהוא נורמלי ויש לו שכל, הוא לא יעבור על שום חוק. איבד את הדעת, הוא יעבור. אותו הדבר בדיוק מה שקורה עם האדם. אם היינו באמת מרגישים בכל רגע ורגע כמו אותו שוטר שרואים אותו, לא עוברים על שום חוק. אם היינו מרגישים בורא עולם כרגע רואה, עין רואה באמת, אוזן שומעת באמת, כל כתוב באמת, הכל מוסרד, הכל מתועד, ברור לחלוטין שהיינו מתנהגים הרבה יותר טוב. כל דבר לא טוב שמתחשק לנו לעשות, לא היה קורה. כל מצווה שאנחנו עושים, לא היינו עושים אותה בערך, לצאת ידי חובה, בקושי, לא כמו שצריך. למה? הכל גלוי, הכל רואים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. בורא העולם רואה אותך. אתה ניצב, אם אתה מרגיש שאתה ניצב מולו, אתה לא נכשל ולא עושה טעויות. אתה לא מתרשל בלימוד, אתה לא חולם בתפילה, אתה לא מתעצל לקום, שום דבר. לשון הרע ופגיעה באנשים וכו' וכו'. גם עבירות אתה לא תעשה בכלל, וגם את המצוות אתה תעשה באיכות הרבה יותר טובה. זה העומק של מה שחזל אמרו לנו בתחילת מסכת סוטה ודף ג', איש איש כי תסתה אשתו, אמר יש לקיש, אל תקרי תסתה, אלא תשתה בשין, לשון שטות. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. רוח שטות? אתה רואה את הבן אדם שעושה עבירה, אתה רואה אותו שפוי, אתה רואה אותו תכנן את העבירה, בשום שכל, בהיגיון. מה השטות? הוא לא שוטה בכלל, הוא נורמלי לגמרי. השטות הזאת היא שבאותו רגע, כמו אותו עבריין ששתה ואיבד את דעתו, באותו רגע לא רואה שוטר, לא מעניין אותו כלום. השטות היא שבאותו הרגע לא שמתי לב, לא הרגשתי, לא חשתי, שבורא העולם רואה, בורא העולם ניצב, בורא העולם מצלם אותי, הכל רשום וגלוי וידוע לפניו. אז זה מה שהפסוק אומר לנו. אתה יודע איך תהיו ניצבים לפני השם אלוהיכם בראש השנה? אם כל יום ויום תהיו ותרגישו ניצבים לפני השם אלוהיכם. איך עושים את זה? שני דברים. דבר אחד, כותב אותו רבנו הרמב״ם בסוף פרק ו' בהלכות מזוזה, אני אקריא את לשונו, אומר שם הרמב״ם, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שייכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותו באבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, שלא, אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי המשרים. כולם יודעים, הרמב״ם זה ספר שלא כותב חסידויות, לא כותב חומרות, לא כותב דברים מוגזמים. אנחנו רגילים עוברים, נכנסים לבית, שמים את היד על המזוזה, מנשקים, ממשיכים הלאה. נכנסים לחדר, מנשקים והלאה. יוצאים, ככה כל הזמן. אומר הרמב״ם, לא. המזוזה נועדה שתזכור שהכל, שהשם יתברך נמצא בכל מקום. תיזכר בבורא העולם. תעצור מההבלי העולם שאתה שקוע בהם. וזה יגרום לך לחזור לדרך השם וללכת בדרך משרים. זאת אומרת, אתה בא לנשק את המזוזה, שנייה אחת, לא הרבה זמן. תתבונן טיפה. בורא העולם פה שומר עליי, בורא העולם מגן עליי, בורא העולם נמצא פה. אתה מכניס לעצמך את זה, אתה חי בצורה כזאת. זה מביא אותך להרגשה שאתה ניצב לפני השם תמיד. ועוד דבר אחד שדיברתי עליו כבר כמה פעמים, אני אומר אותו ממש ממש בקצרה. בכל הברכות שאנחנו מברכים, כל ברכה פותחת במילים ברוך אתה, להזכיר לנו ולגרום לנו להרגיש שהשם, אתה זה פה לידי, מישהו ניצב לידי, מישהו עומד מולי. אתה נמצא פה לידי, כשאני אחשוב על זה בכל ברכה, שנייה אחת להשקיע בכל ברכה, להרגיש את זה, אני ארגיש מחובר, קשור ושייך למלך מלכי המלכים, בורא העולם בכל זמן. יש ברכות שזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, והרווחים שנרוויח מזה הם לפחות שלושה גדולים וחשובים. הדבר הראשון, היראת שמיים של האדם תגדל, הוא ייזהר מכל איסור, הוא יעשה הרבה יותר טוב כל מצווה. הדבר השני, יהיה לו הרבה יותר קל. למה לבן אדם יש ניסיון? למה בן אדם נופל לפעמים? כי יש שתי אפשרויות, לעשות המצווה, לעשות עבירה, לא לעשות המצווה, יש שתי אפשרויות תמיד. פעם אתה מנצח, בוחר בטוב, פעם חלילה אחרת. אבל כשאתה מרגיש שהשם כרגע רואה אותך כרגע, אין אפשרות. אין מציאות להיכשל, כי רואים אותי. כמו השוטר, אם אני רואה שוטר, אני אעבור על החוק. אני לא נורמלי. אז אתה גם יותר טוב, וגם הרבה יותר קל לך. והדבר השלישי, שזה מחזק באדם מאוד מאוד את האמונה והביטחון בהשם. כשאנחנו יודעים ברעיון שהשם שומר ומגן עלינו, אבל אנחנו מרגישים שהוא ברחוק, קצת פחות קל, להתחבר לביטחון ולאמונה האלו. אבל כשאתה מרגיש שהשם ניצב לידך, להבדיל אלף אלפי הבדלות כמו שומר, שומר ראש של בן אדם, הוא הרבה יותר רגוע. יש פה שומר ראש לידי, נמצא פה. זה מה שאמר דוד המלך. שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני מזכיר, זוכר ומשווה, מדמיין את השם לידי, מולי כל הזמן, אז אני לא נכשל, אני עושה רצון השם, אני מגיע לדרגות הכי גבוהות שהגעתי. אבל חוץ מזה, גם כי אלך בגד צל מוות לא יראה רע. למה? כי אתה עמדי. אתה נמצא, אני מרגיש שאתה לידי פה. אני יכול לסמוך עליך, יכול להישען עליך. אני בטוח בדרך הנכונה והטובה הזאת. אני יכול להרגיש שאתה מגן עליי ושומע עליי, ואני יכול לסמוך עליך שאתה דואג לי ועוזר לי בכל דבר ודבר. שלושה דברים לפחות נרוויח כשהאדם יצליח להחדיר לעצמו את הדבר הזה. אני רק רוצה לסיים, שמי שעדיין לא קל לו ולא ברור לו איך כל דבר ודבר נרשם ונקבע שנה מראש, בראש השנה הקודם, היה לנו השבוע, לצערנו הרב, פיגוע מאוד מאוד קשה, שישה הרוגים, אנשים יראי שמיים, אנשים צדיקים, איבדו את חייהם. כשאנחנו שומעים שחלילה חייל נפגע, נהרג או נפצע, בוודאי שזה כואב מאוד, אבל שם אתה אומר, הוא נמצא במקום סכנה, הוא הולך על דעת זה שיש סיכוי שזה יקרה. מובן שדברים כאלו קורים. אבל כשזה קורה בתוך הארץ, במקום רגיל, מקום סטנדרטי, לא אמור לקרות. וקורה כזה דבר, אתה מבין איך יד השם קובעת לפני סוף השנה, כבר בראש השנה הקודם, הנה, נקבע פלוני ופלוני ואלמוני, לא יגיעו לראש השנה. שבועיים לפניהם יגמרו את חייהם. אבל זה לא רק זה. בתוך הסיפור המזעזע והקשה הזה, היה עוד חלק קטן שהוא גדול. אחד מהנרצחים שם, עמד בתחנה לפני הפיגוע. הוא עובד איש תחזוקה של ישיבת כל תורה הידועה. הוא מחכה בתחנה לאוטובוס להגיע לישיבה שלו. האדם הזה אמרו שהוא בשעות שהוא עובד, הוא עובד, יש שעה פנויה, עולה לבית מדרש, לומד, יראה שמיים, אכפת לו מתורה, צריך לעבוד לפרנסתו, צריך. כל רגע שהוא יכול, הוא הולך ללמוד. והנה, עצר שם איזה רכב, אחד הרבנים של הישיבה, עם כמה אברכים שהוא לקח איתו. ונשאר עוד מקום, אז הרב אמר, מי צריך להגיע, אנחנו הולכים לככה וככה. הוא אמר, אני בדיוק, הוא ראה אותם, כן, זה אני הישיבה שלכם, אפשר לבוא, להצטרף איתכם, כן, יש מקום. עלה לאוטו. הם לא הספיקו להתחיל לנסוע, ואז מגיע איזה יהודי אחד בתחנה שם, אומר, תסלחו לי, יש לו איזה טיפול רפואי דחוף בשערי צדק, והוא מאחר, האוטובוס לא הגיע או משהו כזה, אני צריך להגיע לשם דחוף, אולי מישהו יכול לוותר לי על המקום שלו, כי זה ממש חשוב לי להגיע עכשיו. אותו יהודי שעלה, ירד, ונתן לו. ואז הם נסעו, אחרי כמה דקות, היה הפיגוע וזה שנתן נהרג בפיגוע הזה. אנחנו רואים קודם כל בצורה מוחשית, איך השם בפינצטה שומר מי שמגיע לו להינצל ונרשום עליו שהוא יחיה, הוא יהיה בתחנה ואין לו מקום באוטו והוא ייכנס. מי שמגיע לו שימות, הוא יצא מהאוטו וילך על המוות שלו. הכל מדויק ומתועד, מסודר להפליא. זה לא במקרה הוא עבר פה, במקרה הוא יצא. אין מקרה. דבר נוסף שרואים, שהאדם שהוא כל כך ירא שמיים ואכפת לו ממצוות והוא רודף אחרי מצוות, בורא העולם מזכה אותו שהדבר האחרון שהוא יעשה בחיים פה, זה יהיה מצווה לוותר למישהו, לתת למישהו, לעזור לו. כי הרי יכול להיות שהוא יבוא ראשון לאוטו, והוא יעלה ראשון ונגמר הסיפור. אבל לא, אותו אחד עלה וירד כדי לעזור למישהו, זכה במצוות חסד גדולה מאוד ברגעים האחרונים לפני המוות. נפנים לעצמנו מהמקום החיובי והטוב, לא ממקום של פחד ובעלה, אלא ממקום של הבנה. זה מה שקובע את החיים שלנו, שלי הפרטי, של הילדים שלי, של המשפחה שלי, של כלל עם ישראל. נבוא מוכנים הרבה יותר, נשתדל להיות טובים, לבוא לראש השנה כמה שיותר נקיים שאפשר, ולבקש מבורא העולם שברוב רחמיו וחסדיו ירחם עלינו ועל כלל ישראל, שיפסיקו הפיגועים לחלוטין, שהחיילים ינצלו וישמרו ויעשו את כל מעשיהם בצורה הכי נכונה וטובה, יחזרו כולם לבתיהם בשלום, שכל החולים והפצועים בעם ישראל יתרפאו, ושבקרוב ממש נזכה שכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלמה ונגאל גאולת עולמים בחן בחסד ורחמים, אמן כן יהי רצון.